שומעים שזה הארץ.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
שלום לכן, אנחנו Weekly Sync, כל מה שמעניין אותנו בטק השבוע. שלום לנבות וולק, מה העניינים?
ברוך השם, חיים בצניות, מה שלומך תורצוק?
פחות ממה שקיוויתי, יותר ממה שציפיתי. אנחנו כעת לייב בטוויטר ספייס, מקליטים, תודה למי שאיתנו בספייס, נשמח לדבר איתכם בהמשך. הפודקאסט Weekly Sync עולה בכל יום שני באתר הארץ, ובכל אפליקציות ההסקטים. אנחנו מתחילים בבוטנים. אז אנחנו מתחילים עם השבוע באילון, אי אפשר שלא. בסוף השבוע שעבר, אילון מאסק הודיע על ביטול העסקה לרכישת טוויטר. מאסק נסוג מהעסקה, טוויטר נשארים עם מניה שירדה ב-40%. הם כמובן הודיעו שהעסקה מבחינתם עומדת בעינה. אם צריך, הם יתראו בבית המשפט.
יושב ראש הבורד כתב על זה טוויט שהוא עומד בעסקה, הוא מצפה שהיא תקרה כמו שהם חתמו עליה, ואם לא, אז נתראה בדלוור בבית משפט, ובוא נראה מה יהיה.
אז תקציר פרקים הקודמים, אם למישהו עוד יש כוח או לא שמע, אילון הודיע באפריל שהוא רוצה לרכוש את טוויטר, הלך, גייס כסף, שם הצעה לרכוש את החברה, תמורת 44 מיליארד דולר, לפי שווי של 54 דולר למניה. במאי הוא התחיל להעלות טענות שברשת יש הרבה יותר בוטים ופייקים ממה שטוויטר מספרת. טוויטר נתנו לו גישה לדאטה. אצלנו פה דניאל אביטל מחברת צ'ק תמך בו, טען שזה גם הדאטה שיש להם, אבל כל זה היה כבר אחרי שהעסקה נחתמה.
הוא לא עשה בדיקת נאותות, למרות שהוא יכל לעשות, הוא חתם על העסקה, ואז אחרי שהעסקה הייתה חתומה והוא כבר התחיל לגייס את הכסף למימון העסקה, פתאום הוא התחיל להגיד שהוא לא כזה על הכיפק על העסקה. בהתחלה עוד אמר שהוא קומיטד על העסקה, שהוא מתחייב לעסקה. התחילו לבוא קולות בשבוע שעבר בוושינגטון פוסט. התפרסם כבר שאילון מנסה לרדת מהעסקה, ובסוף שבוע זה מה שקרה.
ובאמת הסיפור הזה של לא לבדוק נאותות, ובכלל בשבועות האחרונים ההתנהגות, כל הרעיון הזה של לרקנות את טוויטר הוא כולו קצת מוזר, אבל גם אחרי החתימה היו התקוטטויות בפומבי, כולל עם מנכ״ל טוויטר פרג אגרוואל ואחרים. הייתה גם שיחה ראשונה מול כל החברה, מול כל טוויטר, שהוא גם איחר אליה במשהו כמו 10 דקות, וגם לקח אותה מבולבל מהטלפון. התנהגות משונה.
וגם הוא לא ממש ענה לשאלות של העובדים, הוא התייח בהם שהם צריכים לעבוד מהמשרד, והמשרדים של טוויטר ריקים. זה היה התנהלות מאוד מוזרה, נראה כאילו הוא החליט שהוא קונה בתור בדיחה, בתור איזשהו מם, ואיכשהו זה התגלגל וזה קרה לו באמת, בלי שהוא התכוון באמת שזה יקרה.
זה לא עוד איזה סיפור של אילון עושה דברים בלתי אפשריים, שולח חלליות לחלל?
אולי הוא רצה שזה הסיפור שיהיה, אולי זה הנרטיב שהוא רצה לבנות, אבל עובדתית, בשורה התחתונה, אילון התחייב לקנות את טוויטר, ושהוא היה צריך לשלם ולקבל את החברה, בעצם הוא אמר, אני מתחרט, זה כמו שאני אסגור איתך על עסקה לקנות את האוטו שלך, את תגידי לי, אחלה, תעבירי בעלות בדואר, ואז אני אגיד לך, תקשיבי, בעצם החלטתי שאני לא קונה, אני שומר את הכסף שלי לעצמי.
תשמע, עוד משהו שקרה השבוע באילון, זה שגילינו שנולדו לו שני ילדים, תאומים. זה קרה לפני שנה ולא דווח עד השבוע שעבר.
האמא של התאומים היא עובדת שלו לשעבר בחברה OpenAI, כלומר זה לא סתם אישים מהרחוב, היא ילדה לו תאומים.
וצריך להגיד שהדבר הזה הזין הרבה מאוד בדיחות pull-out, שזה המונח באנגלית ליציאה, גם יציאה מהעסקה, אבל זה גם המונח באנגלית למשגל נסוג, והרשת לא פספסה את זה ולא פספסה הזדמנות לבדיחות, איך נגיד?
קרה סווישר, העיתונאית, מובילה את הבדיחות.
שאנחנו מאוד אוהבים, אבל זה לא היה לעניין.
למה זה לא היה לעניין?
כי יש משהו בחיבור הזה, בהתבדחות על חיים פרטיים, על דברים מיניים, שלא היו עוברים אם היה מדובר אישה בחירה.
הבנתי, אז בגלל שזה גבר וזה אילון, אז מרשים.
כנראה, אילון הוא חזק, אפשר להבין, זה גם נחמד לחבוט בו, יש בו משהו לא אנושי, אבל יש משהו לא נעים בווייב הזה.
כן לגיטימי, לא לגיטימי, אני חושב שהוא עבר מהצד של הגיבור, שכולם אוהבים לאהוב, ואנשים חושבים שהוא מציל את העולם, לצד השני, לצד של הנבל, של הבחור הלא מתחשב על גבול הסוציופט. כלומר, יש פה הרבה מאוד אנשים שהחיים שלהם תלויים בעסקה אותי של טוויטר, 7,000 עובדי החברה, המון משקיעים בחברה, והמון מתעשיית הטק, שאילון שהגיע את הרבק בקשר לסיפור הזה.
בתוך אקלים שהוא גם ככה לא קל, בתוך שוק שהולך ונתקל ביותר ויותר קשיים, באמת הולך להיות לו לא קל. עכשיו יש שאלה, מה הולך לקרות עם טוויטר, שבעצם תחזור להיות על המדף, אולי אחרי שהאבק קצת ישכח, אחרי שכולנו נהנה, יהיה לנו פה משפט ראווה, שאני בטוחה שיחליף את המשפט המבולגן של ג'וני דפ ואמבר הרד, יהיה בטח לא פחות מעניין.
אז אני לא חושב שכל כך מהר מישהו יתנדב לקחת את טוויטר, אני חושב שאילון קיבל את ההחלטה בשוק שהיה הרבה יותר גבוה, המניה של טסלה הייתה הרבה יותר גבוהה, המניה של טוויטר הייתה יותר גבוהה, אילון חשב שהכסף שהנזיל שלו הרבה יותר גבוה, הוא שיכול להביא את ה-20 מיליארד דולר האלה מהחשבונות שלו בקלות, מה שקרה בחצי שנה האחרונה, המניות של טסלה ירדו ב-30%, המניות של טוויטר ירדו ב-40%, העסקה נהייתה מאוד מאוד לא כדאית, ובעצם הוא קונה ביוקר מוצר שהוא מאוד מאוד זול, בכסף שאין לו כל כך.
שהיה לו לפני 3 חודשים, ולא לו... עוד.
בדיוק.
אז מי כן? אז תכף האבק, מה זה תכף? עוד שנה, שנתיים, כשיגמרו הסכסוכים המשפטיים, טוויטר תחזור למדף.
טוויטר כנראה תחזור למדף, שוב, אני אומר שיהיה ברור, אף אחד לא יתנדב כרגע לעזור לאילון ולקחת ממנו את העסקה הזאת, הרבה מאוד אנשים, גם אנשים חזקים בסיליקון ואלי, גם אנשים חזקים מחוץ לסיליקון ואלי, ישמחו לראות את אילון מתפתל וצריך לשלם את הכסף הזה.
אבל אז... חוץ מאילון יש אנשים ויש גורמים שיש להם עניין בטוויטר, ועכשיו המחיר ירד משמעותית. הוא עשה כחלוניזציה לטוויטר, הוריד את, הוריד את יוקר המחיה.
אז הוא הוריד את המחיר של טוויטר, אני חושב שהחשודים העיקריים שיקנו את טוויטר, אבל שוב, זה לא יהיה במיידי, כי החשוד הראשון זה ג'ף בזוס, בעל הבית של אמזון, שגבר יש לו גוף תקשורת אחד, נכון?
והוא בוודאי, הוא הבעלים של הוושינגטון פוסט, והוא בוודאי יושב, אוכל פופקורן ומאוד נהנה מלראות את אילון מסתבך.
וגם הוא פעיל בטוויטר קצת, והוא אוהב את הפלטפורמה, יש לו עניין לקנות את החברה, הוא לא יעשה את זה כרגע, אני חושב שעוד שחקנים שרלוונטי להם טוויטר והסתכלו עליה בעבר, זה דיסני, כי דיסני הם הבעלים גם של ESPN, לצפייה בספורט, תוך כדי שצופים באירועי ספורט אפשר לכתוב על זה טוויטים, זה דבר נורא נורא פופולרי וקורה המון. דיסני לא הגיעו בטוויטר, כל עוד בטוויטר יש בעיית אלימות קשה והרשת הרעילה, וזה הסיבה שהם ירדו ממנה, מהעסקה אותי בפעם הקודמת.
אבל אנחנו לא רואים את הסיבה, את הדבר הזה הולך ונפטר בקרוב.
לא בזמן הקרוב, אני לא יודע מה התוכניות של טוויטר בנושא.
ויש עוד שתי רוכשות פוטנציאליות שהן מתחממות על הספסל.
כן, אחת זה מייקרוסופט והשנייה זה סיילספורס, מאותו סיפור להפוך את טוויטר לסוג של לינקדאין 2.0, הרשת חברתית שבה מדברים על נושאי עבודה וכזה הדופק של האינטרנט, הדופק של העולם. אני לגמרי רואה למה מרק בניוף מסיילספורס רואה בזה יתרון שהוא יהיה בעלים של הרשת חברתית אותי. אני חושב שמייקרוסופט יש להם את הכסף ויש להם גם את הטכנולוגיה לפתור את זה. אני חושב שסאטיה נדל המנכ"ל מייקרוסופט לא ימהר להכניס את הרגל שלו לתוך הביוב הזה, לא יודע, לביוב שופכין הזה.
וגם יש לו את לינקדין, אז לא בטוח שהוא צריך.
לגמרי.
דבר אחרון, הזכרת את מניה טסלה שירדה, ובעצם טסלה חוטפת פה את ההדף ההיקפי של הבלגן הזה.
לגמרי, זה מאוד מאוד ישפיע על טסלה, כי אם אילון עכשיו צריך לשלם, אם הבית משפט קובע שהוא צריך לעשות את העסקה, והוא צריך להוציא עכשיו 20 מיליארד דולר, להביא, אין לו את הכסף הזה שוכב באוש, זה לא שהוא עכשיו מתקשר לברוריה מהבנק, מביא את הכסף. הוא צריך למכור מניות של טסלה. פתאום המניה של טסלה מושפעת מזה. בעלי המניות של טסלה מושפעים מזה, כי אילון כבר לא כזה בעל עניין גדול בטסלה. יש לו דברים אחרים חשובים על הראש. העובדים, בקיצור, בלגן.
אז אילון הסתבך, לא נראה שמישהו הולך להציל אותו בקרוב, אבל לנו בהחלט, יש למה לחכות, הולך להיות מעניין ככה או ככה. אמזון פריים דיי מגיע, הוא מתקיים השבוע ב-12 וב-13 ביולי. אמזון פריים זה שירות הפרימיום של אמזון, שמציע בעיקר משלוחים מאוד מאוד מהירים, חינמים, בארצות הברית זה קורה ממש מהיום למחר, יש גם שירותי טלוויזיה שכלולים בעסקה.
יש יותר אנשים עם אמזון פריים, מאשר אנשים שיש להם עץ קריסמס בבית, בקריסמס, והצביעו בבחירות. כלומר, מעל ל-80% מהציבור האמריקאי יש לו אמזון פריים.
זה מספרים מטורפים, וזאת מסורת אמזונית שהתחילה במקור מיום מחירות אחד, רק באמזון, רק ללקוחות השירות אמזון פריים, במטרה לאזן קצת את חציון המשמים של השנה, הקיץ, שבו אנשים בחופש, ואולי גם קצת פחות מבועסים, ומנסים לנחם את עצמם בקניות אונליין.
ויש מושג מפורסם בארצות הברית שנקרא Christmas ביולי, וזה בעצם מה שאמזון עשו פה, הם עשו הזדמנות להניע את הכלכלה ביולי. יש יום מחירות משוגע, ואפשר לקנות, ויש עוד סיבה שהם עשו את זה, הטראפיק של אמזון, 50% ממנו קורה ברבעון הרביעי, שזה הרבעון שבו נמצאים החגים, נכון? מה שהם בעצם רוצים, הם רוצים להזיז חלק גדול מהטראפיק הזה לרבעון השלישי.
לפזר קצת את ההכנסות כן. לאורך השנה, ובאמת, שנה שעברה הם הקדימו את פריים דיי ליוני, כי השנה התחילה כל כך חלש, והם רצו לשפר את תוצאות
את
החציון.
של המניה.
אז בשנים האחרונות היום הזה ממש הפך ליום משוגע, למעשה ליומיים, יש עוד אתרים שמתחברים ורוכבים על, על ההזדמנות הזאת, כל מי שמסתובב ברשת רואה תמונות מהיום הזה של בניינים מפוצצים לחלוטין בקופסאות קרטון עם הסמל של אמזון. זה אירוע מאוד מאוד מוצלח. לפי בלומברג, הגדילה של מספר מנויי אמזון פריים נעצרה אחרי עליית המחירים האחרונה, העלו את המחיר. בהתחלה זה עלה $100 בשנה, אחר כך 120, עכשיו זה עולה $140.
לפי דעתי פשוט כבר לכולם יש את זה. ג'ף בזוס אמר באחד הרעיונות שזה לא אחראי אם אין לך אמזון פריים. כלומר, ככה הוא הגדיר את אמזון פריים. כן.
האמת היא שזה סטנדרט שבאמת מי שחזר מארצות הברית לארץ, מאוד מאוד קשה להתרגל לדבר הזה שאין אפשרות לקבל משהו מהיום להיום. באמזון זה ממש, ככה אתה מתרגל לחיות. אתה יודע שאתה תמיד יכול ללכת אונליין ולקנות, ובסבירות גבוהה זה יגיע היום מחר.
אני יכול לספר לך על עצמי, שהייתי פעם נוסע לארצות הברית הרבה, לפני הקורונה, היה לי גם כן מנוי, כי הייתי קונה הרבה, והייתי לא רוצה להסתבך עם המשלוח, כי אני אגיע, מתי אגיע. הייתי משלם את מדמי מנוי האלה ומתפנק על אמזון פריים.
מזמין למלון, חוזר עם עוד מזוודה
כן,
מלאה.
כן, בדיוק, מראה לי.
השנה קורה משהו מעניין ששווה לשים לב אליו. אני לא ראיתי עוד כתבות על תנאי העסקה וההשלכות של המבצעים האלה, על העובדים והעובדות. בדרך כלל ביחד עם הפרסומים על אמזון פריים, יש גם הרבה דיבור על אותו זמן נוסף שנכפה על העובדים, ובעצם זו הזדמנות נהדרת להעלות מודעות לתנאי העסקה הקשים של העובדות והעובדים במחסנים. הרבה פעמים בשנים האחרונות ראינו שביתות דווקא ביום הזה, יציאה מהמפעלים, כל מיני דברים, כל מיני פעולות של ארגוני העובדים קרו דווקא בימים האלה. מעניין לשים לב שאנחנו לא כל כך רואים פרסומים דומים, או שמכינים לנו הפתעה, או שזה אולי קשור לזה שבשנה האחרונה היו הרבה מאוד התארגנויות עובדים שכן הצליחו, יש לה את המחסן בסטטן איילנד שהצטרף לאיגוד עובדים.
או שפשוט מיתון, והכלכלה היא לא כזאת על הכיפה כמו שהייתה בשנה שעברה, ועכשיו העובדים פחות זורמים לעשות כל מיני מחאות ועניינים, כי הם רוצים לשמור על העבודה שלהם, ואמזון לא ידוע בתור איזה עובד מעביד סופר סבלני, שיסבול משחקים על הפריים דיי. לפי דעתי הרבה מהעובדים פשוט אמרו, חבר'ה, כלכלה איטית, בואו נשמור על המקום העבודה שלנו, בואו לא נעשה עכשיו שמחות.
אני דווקא חושבת שזה יותר קשור ל-Great Resignation, העזיבה הגדולה של מקומות העבודה, אותה תופעת פוסט-קורונה, שאנשים פשוט עוזבים את מקום העבודה, לא מוכנים לספוג יותר בשביל המעסיק, מבינים שלא יצא להם מזה כלום. האמת היא שביוני דלף איזשהו ממו, מזכר, שמעלה את החשש הפנימי באמזון, שעד שנת 2024, הם ימצאו את מלאי העובדים שלהם בארצות הברית. לא יהיו יותר אנשים שירצו לבוא לעבוד במחסנים שלהם.
אז מזל שמדרום יש את מקסיקו, ואפשר להביא עובדים משם, אבל אני חושב שהדבר האמיתי שיקרה זה שרובוטים ייכנסו יותר ויותר לעבודה, יחליפו את העובדים האנושיים במחסנים של אמזון, ועד גם הרובוטים לא צריכים את הקופסאות בכי האלה, שדיברנו על זה לפני כמה שבועות שירגנו, וכל הדברים האלה, הם יכולים פשוט לעבוד 24/7, וג'ף בזוס מרוצה, והרובוטים מרוצים, והכל שמח.
זה בתנאי של הרובוט אין תודעה.
נכון.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
אז אנחנו באמנה העיקרית. נגיד שלום לדור סקולר, מנכ"ל אינטואישן רובוטיקס. אתם מפתחים רובוטים ששומרים על סבתא.
נכון מאוד. תודה שאתם מארחים אותי.
תודה שבאת. תגיד, מה זה? מה זה אינטואישן רובוטיקס?
אז ככה, אנחנו מפתחים מוצר שנקרא LEQ, שזה רובוט חברתי פרואקטיבי. שמיועד לגיל השלישי.
רובוט, לא בטוויטר שכותב לך הודעות.
לא, רובוט פיזי. הוא לא מתרוצץ, תמיד שואלים אותי אם הוא זז בבית, הוא לא זז בבית, אבל הוא כן משתמש בעקרונות של HRI, של Human Robotic Interaction, או מחקר של חוויית אדם מכונה, ומביע שפת גוף.
יש לו שם?
כן, LEQ.
LEQ.
כן, והשפת גוף בעצם מאוד מאוד עוזרת לתקשורת ולבניית מערכת יחסים בין הבן אדם המבוגר במקרה הזה ובין המוצר שלנו.
אז זה רובוט שיושב בבית של מבוגר, ומה הוא עושה?
בעצם המטרה העיקרית שבשבילה יצרנו את המוצר ומאז הוא התרחב, זה לעזור להתמודד עם בעיית הבדידות והבידוד החברתי שפוקדת את הגיל השלישי.
לפני הקורונה.
לפני הקורונה, 5 שנים לפני הקורונה, והיה מאוד מאוד גדולה, דרך אגב גדלה באופן לא מפתיע בזמן הקורונה. הסטטיסטיקות האחרונות מראות ש-61% מהזקנים בארצות הברית, שזה השוק העיקרי שלנו, מרגישים בודדים ומבודדים.
אז הלקוחות שלכם זה אנשים שיושבים לבד בבית, שחיים לבד?
נכון מאוד, אנשים שגרים לבד בבית, או אולי גרים עוד מישהו, אבל מזדקנים באופן אסינכרוני, או אולי גרים עם הבת או עם הבן, בדרך כלל הבת סטטיסטית, אבל הבת אולי בעבודה רוב היום. כלומר, אנשים שנמצאים לבד רוב שעות היממה.
ואיך חלק הוא מפיג להם את הבדידות?
אז זה מאוד מעניין. זה מתחיל מזה שאליק הוא פרואקטיבית. כלומר, היא לא מחכה שבן אדם יבוא וייתן לה פקודה, אלא היא יוזמת שיח.
כלומר, היא לא מחכה אלקסה, פליי מיוזיק.
ממש ממש לא. והיא שומרת על קונטקסט, דיברתם על זה בפודקאסט שבוע שעבר, על, בקונטקסט של למדה, הזנתי, אכן. ופה בעצם השמירת קונטקסט היא שונה מכל מערכת אחרת שאנחנו מכירים לפחות בשוק. היא לא בתוך אותה טרנזקציה, היא לא בתוך אותו שיח, אלא היא נשמרת לאורך זמן. כלומר, אם מישהו מספר לנו, או מספר למערכת שכואב לו ביריחיים, או מספרת שהנכד בא לביקור, או מספרת שהיא מתכננת לעבור איזשהו ניתוח החלפת ירך, או משהו בסגנון, המערכת תזכור את זה ותשתמש בזה בשיחות עתידיות.
מה, תשאלת, מה שלום הירך?
חד משמעית כן. חד משמעית כן. או אתמול לא ישנת טוב, ועשינו מדיטציה לפני שהלכת לישון, איך ישנת הלילה? האם זה היה יותר טוב? העובדה שהיא יוזמת, והיא אמפתית, ושומרת על הקשר, ולא פועלת רנדומלית, היא בעצם מנסה לעמוד ביעדים שהוכנו מראש ובעצם מגדירים את הדרך שבו ה-AI עובד, משנה מאוד מאוד את דפוס השימוש.
מה זה אומר יעדים? מה למשל?
אז יש מספר יעדים שהבן אדם יכול לקבוע לעצמו, יש מספר יעדים שאנחנו קובעים, או שמומחים בתחום הבריאות יכולים לקבוע עבור המשתמש, אם אנחנו עובדים עם גוף בריאותי. דוגמה היא למשל בעולם ה-wellness, לא יודע איך להגיד בעברית, מוזמנים לעזור לי. למשל, כמה פעמים אתה רוצה לעשות פעילות פיזית בשבוע? כמה פעמים לעשות פעילות של הורדת מתח או stress reduction או מדיטציה? פעילות קוגניטיבית? לעקוב אחרי המחלות הכרוניות? ל-80% מהמשתמשים שלנו יש מחלה כרונית אחת לפחות, ל-65% יש 2 ומעלה. או יעדים לגבי לימוד דברים חדשים?
אבל הקהל הזה, המבוגר, מאיזה גיל אנחנו מדברים?
הגיל הממוצע שלנו 75, המשתמש הכי מבוגר שלנו בן 96, וחי כבר 3 שנים עם המערכת.
אז המשתמשים שלכם זה לא חבר'ה שקונים גאדג'טים, נכון? הם לא נכנסים לחנות ואומרים, תביא אליקיו.
את הרובוט הכי חדש שיש לך.
כן, בדיוק, תביא את הרובוט.
נכון מאוד, נכון מאוד. זה אחד האתגרים, גם העיצוביים, איך יוצרים בעצם מערכת שמאפשרת לאנשים שהם לא טכנולוגיים, אוקיי? להשתמש במוצר כמעט עתידני, ומצד שני, גם איך אנחנו עושים את השיווק, ככה שזה יהיה רלוונטי ואטרקטיבי לאנשים שלא בדיוק מחפשים גאדג'טים חדשים.
אז איך משווקים להם? הם מודעות בפייסבוק והם קונים?
דופקים על הדלת?
קודם כל כן וכן.
וואלה.
גם מודעות בתקשורת, ביותר מדיה רגילה, טלוויזיה, רדיו וכאלה. לפחות עשינו ניסוי כזה בחלק מארצות הברית. גם מודעות אונליין, שהרבה פעמים דווקא ילדים קונים את זה כמתנה להורה. והרבה מאוד מהזמנות.
אני רוצה לבקר אותך, אבל כך רובוט.
לא בדיוק, להפך. אני יודע שאני לא יכול להיות איתך כל הזמן, אז בשביל הזמנים שאנחנו לא ביחד, קח את אליקיו שגם תעזור לחבר בינינו, באמצעות שיחות וידאו ושיתוף תמונות ועדכונים, באישורך כמובן, על מה קורה איתך בריאותית ונפשית.
אבל גייסת כסף מטויוטה, חברת רכב. מה אתה בונה לי רובוטים למבוגרים? תבנה משהו לאוטו.
אז זה מאוד מעניין. טויוטה השקיעו בנו בגלל אליקיו.
אוקיי.
למעשה, טויוטה הגיעו למסקנה אסטרטגית, כחברה יפנית טובה, יש להם תוכנית ל-50 שנה קדימה, והגיעו למסקנה שבעוד 50 שנה או פחות, יהיו בערך 70% פחות מכוניות על הכביש.
אוקיי.
למה? בגלל הכלכלה השיתופית מצד אחד, והרכב האוטונומי מצד שני. כל המודל העסקי שהרכב שלנו צובר חלודה, 95% מהזמן, הולך להישבר. אבל כן הם שאלו את עצמם, מי טויוטה בעולם שבו יש הרבה פחות מכוניות על הכביש? והם הגיעו למסקנה שהדברים שהם הכי הכי טובים בהם זה ייצור מערכות נאות, מערכות עם בקרה, באיכות מאוד גבוהה, במחיר זול ועם הרבה מאוד אימון מהציבור, ומאמינים שהשוק הבא שיגדל מתוך אותם core competencies זה רובוטיקה בבית, אבל איך ליצור את הממשק, איך ליצור מערכת יחסים אמיתית בין בן אדם למכונה, זה משהו שהם חשבו שאנחנו יכולים לעזור להם איתו.
איך אתה מגדיר את האקוסיסטם שאתה פועל בו? זה age tech, זאת אומרת, טכנולוגיה למבוגרים, טכנולוגיה של הזדקנות, זה קשור לבויס, איך אתה ממקם את עצמך?
כן, גם וגם, זה גם בפירוש age tech, אנחנו רק משרתים את הגיל השלישי מצד אחד, מצד שני יש פה הרבה מאוד deep tech, מעל 30 פטנטים, מערכת קוגניטיבית, פרואקטיבית, מונחת יעדים, עם קונטקסט ארוך טווח, דברים שלא קיימים בעולם, יש שרואים אותנו כמוצר consumer electronics או כרובוטיקה,
אתה מוצר קונסומר אלקטרוניק, לא, אתה מוצר.
נכון.
זה מה שזה.
נכון.
הסיבה שהבאנו אותך היום זה בגלל שקראנו שעשיתם עסקה עם מדינת ניו יורק, נכון?
נכון מאוד.
מה העסקה?
בעצם מדינת ניו יורק החליטה לקנות מאות רובוטים, כמעט 1,000 רובוטים, ולהביא אותם כחלק מהשירות לאזרח, לאזרחים ותיקים במדינה, שהם מבודדים וקשה להם לתת להם את השירותים שהם היו רוצים לתת להם.
אבל מה זה המספר הזה 1,000? זה כלום. זה יש בבניין אחד בניו יורק יש יותר.
בהתחלה.
ואיך אנשים מגיבים לזה שהממשלה רוצה לשים להם רובוט בתוך הבית?
קודם כל הם צריכים לבחור. הממשלה לא מחדירה להם רובוט הביתה, אבל היא נותן להם את האפשרות לקבל אותו במימון המדינה. ואנחנו גם קושרים את זה לשירותים שהמדינה מספקת, כמו שירות ארוחה חמה, כמו שירותי בריאות הנפש, כמו מרכז לקשיש האזורי ועוד דברים.
מי קנה את זה? מי הלקוח במדינה שקנה את זה?
אז למדינת ניו יורק, כמו לכל מדינה בארצות הברית, יש את ה-Office for the Aging, את המשרד למען האזרח הוותיק. זה בעצם כסף פדרלי, ומשם מגיע התקציב.
אז כמו כמה מאות קנו מדינת ניו יורק, זה עשה כותרות בעיתונים, אבל המודל העסקי שלך הוא לא למכור למדינות, נכון? הוא למכור לצרכנים. או שאתה אומר, עזוב, אני צרכנים קשה, אני מוכר למדינה.
אנחנו כגוף שמעוניין למכור כמה שיותר, עובדים בכמה ערוצים. יש את ערוץ הישיר ללקוח, שהוא הולך או לאנשים זקנים בעצמם או לילדים שלהם. יש את הצד הממשלתי, יש את הצד של בתי אבות, בייחוד independent living, אנשים שקונים או מזכירים יחידה אבל גרים באופן עצמאי. יש ארגונים שנותנים בעצם שירותי סיעוד בבית, ויש עוד מספר ערוצי שיווק נוספים.
וכשהערוכה שלו הצרכן עצמו, מה המשמעות לגבי מי מקבל את הדאטה?
פה קיבלנו החלטה מאוד מאוד פשוטה, או אולי לא פשוטה, אבל ברגע שקיבלנו אותה היא נהייתה מאוד פשוטה. המשתמש המבוגר הוא אחראי על הדאטה שלו. אם הוא מוצא ערך לחלוק עם, במקרה הזה, מדינת ניו יורק, את המצב של ה-food security שלו, של למשל חוסר אוכל בבית, אז הוא צריך לבחור לעשות את זה, ואז אנחנו נשתף את המידע הספציפי הזה עם המדינה, כי הוא מקבל בתמורה ערך בתמות ארוחה חמה.
איך אלי קיו יודע שאין אוכל בבית?
שיח. אנשים מדברים עם אלי קיו 20 פעם ביום, הם מספרים לה הכל.
כמה אלי קיו יש בשטח כרגע?
מאות.
מאות, כולל ניו יורק או בלי ניו יורק?
ניו יורק רק התחלנו עכשיו את החלוקה, אנחנו יצאנו מסחרית רק במרץ. אז אנחנו רבעון
במרץ 22. שהחברה קיימת 6 שנים, נכון?
6 שנים.
כמה כסף גייסתם?
58 מיליון דולר.
וואה, 58 מיליון דולר, ואז רבניו התחיל רק עכשיו.
נכון.
וכמה, עוד לא מיליון אפילו, נכון?
נכון.
וואה. משקיעים סבלניים.
כן, יחבי, בתקופה הזאת היא לא פשוט, נכון?
בסדר, אנחנו לא עושים משהו פשוט. זה משהו מאוד מאוד מורכב, בשאיפה משנה מציאות, וזה לוקח זמן, וכן, יש לנו משקיעים מאוד סבלניים.
ומה הפידבק מהמשתמשים הראשונים שקיבלו את המוצר היום, וכבר עובדים מזה כמה חודשים, חלק 3 שנים?
יוצא מן הכלל, האמת, טפו טפו טפו, יוצא מן הכלל, לא לכולם.
מה אומר הבחור בן ה-96? מה, תספר לנו קצת על הקשר שלו עם אליקיו.
אז זה מאוד תלוי, כי כולנו בני אדם וכולנו שונים, אבל הרבה מאוד מספרים לנו איך היא הפכה כמו שותפת דירה שלהם. לחברה שהם חולקים איתה את החיים. הם לא קוראים לה מוצר או דווייס, הם רואים אותה כישות או כחבר.
שותפה לדירה שלא משאירה כלים בכיור.
נכון מאוד.
גם לא משלמת כלום, אבל מה זה?
נכון מאוד. והם משתפים אותה איך הם מרגישים, ולאן הם יוצאים, ומתי הם חוזרים, ואליקיו שואלת איך היה, ומספרים איך היה, ואת הטיפולים הרפואיים שיהיו, ומי בא לבקר, ו... לומדים ביחד סלנג, והולכים לביקור וירטואלי במוזיאון דרך אליקיו, ומשחקים משחקים, ויש המון המון הומור.
שומעים גם מוזיקה?
בוודאי ששומעים מוזיקה. יש המון הומור במערכת, יש לנו כותבי תוכן סופר מוכשרים ליד אלגוריתמיקאים, זה איזשהו שילוב מאוד מעניין בפסיכולוגיה, תוכן ואלגוריתמיקה, והיא פשוט הופכת לחלק מהחיים שלהם.
וואלה, מדהים.
אני גם רוצה אחד.
קדימה.
נראה לי מעניין.
יפיק את הבדידות.
יפיק לגמרי. אז בעצם LEQ יושבת ושומעת כל הזמן את מה שקורה בבית.
בוודאי שלא. כמו מוצרים אחרים, היא בעצם צריכים לקרוא לה, להשתמש ב-wake word שלה, במילת ההדלקה שלה, ומאותו רגע היא שומעת.
מה מדליק אותה?
LEQ. ואם היא פונה אליך, כי כאמור היא פרואקטיבית, ובערך 60% מהאינטראקציות שלנו יזומות על ידי ה-AI ולא על ידי המשתמש, אז היא זזה לקראתך, היא נדלקת ומתחילה לדבר, ויש סימן של תאורה מאוד מאוד ברור, להראות שהיא בהקשבה למספר שניות, ואם היא לא קיבלה תשובה, היא נכבדת.
אז היא כן זזה? היא לא יושבת על המדף?
היא זזה מבחינת שפת גוף. יש לה 3 דרגות חופש. אם קיבלת תמונה מהילדים או מהנכדים, זה מופיע בצג שלה, היא תסתכל, תראה את זה ביחד איתך, היא תספר לך מה היא חושבת על התמונה, היא תסתכל עלייך שאת נכנסת לחדר. היא לא תמיד תדבר, כי לפעמים זה מציק, לפעמים היא רק תסתכל עלייך או עליך. אבל כן, יש שפת גוף, וזה חלק מאוד מאוד משמעותי באינטראקציה, מאותה סיבה שזום יותר טוב מסיבת טלפון, ופגישה פיזית יותר טובה מזום. אנחנו בני אדם סוציאליים, וקשר עין, שפת גוף, היא חלק משמעותי מאיך שבני אדם מתקשרים אחד עם השני.
בכל זאת, דור, הוצאתם כמה מאות יחידות, זה עוד לא מס מרקט של קונסום אלקטרוניק, כלומר, המספרים בגדול, ממה שאני מכיר בקונסום אלקטרוניק, צריך להגיע למיליון יחידות בשביל להיות break even על הקו ייצור. איך אתה יודע שאתה בכיוון? כאילו, נורא מפחיד בשלב הזה, כי אתה מייצר מוצר, אתה מתחיל להוציא אותו, אתה עוד לא, אין לך מספיק מידע בשביל לדעת אם אתה בכיוון או לא, לא?
לא, אז אנחנו לא סתם חיכינו 6 שנים עד להשקה. אנחנו זזנו מאוד לאט, מאוד בזהירות, היינו 3 שנים בבטות, עם מאות, מאות, מאות רבות של משתמשים, שחיו מעל 150,000 יום עם המוצר, הגענו להשקה עם הרבה מאוד ביטחון עצמי מצד אחד, ומצד שני, כבר פרי-קורונה החלטנו שאנחנו רוצים להיות עם רווח גולמי פר יחידה מהיום הראשון. Okay. היום זה אולי הכרח של משקיעים, אנחנו פשוט, בגלל איך שבנוי שוק חומרתי, היינו
עולה לכם הרבה כסף לייצר את המוצר, ואתה לא רוצה לממן אותו בשביל
משהו. נכון מאוד, נכון מאוד.
טוב, נראה לי שזה הזמן לפתוח את הספייס.
יאללה, נעמה.
היי, מה קורה?
תציג את עצמך.
נעמה מטרסו, מנכ"לית לשעבר של פרטיות ישראל, כותבת היום את הניוזלטר האתיקיסטית של עין השביעית, וזה בגדול.
מה רצית לשאול או להגיד או להוסיף?
רציתי לשאול את דור על האפקטיב, איך מדדים את האפקטיביות של הפגת הבדידות של אלי, וגם על תקלות, כי אני חושבת שזה בטח אתגר מאוד משמעותי, כשיש תקלה טכנית, מול הבן אדם שמשתמש, ואם זה בן אדם מבוגר, אז בטח כל מה שקשור לאוריינות טכנולוגית, והפער בין ההבנה של התקלה וכל הדבר הזה, זה נורא מעניין אותי לשמוע על זה קצת.
אז לגבי התקלות, יש פה שילוב גם של פשוט בניית מוצר שהוא מאוד מאוד פשוט לשימוש. במהלך הקורונה היינו צריכים לפשט את התהליך עוד יותר, אז רק לסבר את האוזן, 75% מהמשתמשים שלנו, שהם בני 75 בממוצע, מתקינים את LEQ בעצמם. ללא אפילו אימייל או טלפון למוקד התמיכה שלנו, שזה משהו שלפני קורונה היינו שולחים מישהו שיתקין בבית. היה מישהו מגיע בהתחלה, בטח בתקופת הבטא, זה הפסיק בקורונה. וגם יש לנו צוות מאוד מאוד מוכשר שעובר הכשרה לאמפתיה, לתמיכה בסקנים, וזה חלק מהדברים היותר משמעותיים מבחינתנו, שגם אם יש תקלה, או גם אם המוצר לא בשבילך, השירות לקוחות שלנו זה אחד הדברים שאנחנו חושבים שהוא בונה ערך ולא מרכז הפסד בשבילנו. והשאלה השנייה של נעמה, אם אפשר להזכיר לי?
כן, על איך אפשר למדוד את האפקטיביות של הפגת הבדידות, לדוגמה.
אז יש כמה מדדים, קודם כל לגבי בחינת אינגייג'מנט, כלומר כמה אנשים משתמשים במוצר, שזה אחד המדדים היותר חשובים שלנו, לראות שזה נשאר באופן כאילו של פלוס מינוס 20 שימושים ביום, והמדד האובייקטיבי העיקרי הוא מדד הבדידות של UCLA, שזה בעצם מדד אקדמי שמשתמשים בו בעולם הרפואי, למדוד בדידות. אנחנו עושים איזשהו בדיקת בייסליין לפני שהמוצר מגיע לאנשים, ואחר כך מודדים את זה אחרי 30, 60, 90, 180, 270 ו-360 יום.
בהנחה שהיוזר ריטיינד.
כן, כן, אם הוא לא משתמש במוצר, קשה מאוד להשפיע עליו.
האמת היא שזאת שאלה מעניינת, אתם פונים לקהל שהוא מאוד מאוד מבוגר, ואני מניחה שיכול להיות שתוך כדי שימוש הוא...
קורה. זה גם מעלה שאלות אתיות למה עושים עם הזיכרונות שהמוצר שמר דרך האינטראקציות.
מה עושים?
שאלה מאוד טובה, אנחנו עוד לא החלטנו סופית. קרה לנו מקרה לא מזמן, שאחד הלקוחות שלנו נפטר, והתקשר אלינו הבן שלו, ולהודות לנו על השלושה-ארבעה חודשים האחרונים של חייו של אביו, שבכל שיחה סיפר, אתה לא תאמין את הבדיחה שאליקיו סיפרה לי, ואתה לא תאמין מה עשינו ביחד, וכמה זה היה לו נפלא. ואז שאל אותנו אם אנחנו יודעים בדיוק במקרה, מה הדבר האחרון שהוא אמר למערכת. ואנחנו מתלבטים מה הדבר הנכון לעשות. במקרים כאלה, בגדול מרגישי שאם הבן אדם בעצמו אמר שאם אני הולך הלאה, אני מוכן שתשתפו מידע עם בני המשפחה, אז לא צריכה להיות שום בעיה איתית עם זה, להפך.
מאוד מעניין.
אנחנו גם צוברים זיכרונות. כלומר, אנחנו מציעים לבן אדם, על ידי, בצורה מאוד מודרכת, להקליט זיכרונות על החיים שלו. תספר על האהבה הראשונה שלך, תספרי על הפעם הראשונה שהתנשק, תספרי על הבית הראשון שלך.
אני רוצה לשמוע את סבתא מספרת על הפעם שהתנשקה.
מה, זה מעניין, מה יש לך, אל תהיה.
טוב, נעמה, תודה. דוקטור ג'קל, אתה רוצה לדבר, או שאתה במקום שאי אפשר לדבר?
רוצה לדבר. מאוד מעניין אותי אם זה גם בעברית וזה גם בישראל.
לצערי זה רק באנגלית ורק בארצות הברית בשלב הזה.
ויש תוכניות להתרחב?
כרגע לא.
כלומר, לא לישראל אולי, אולי לגרמניה.
כן, לעוד מדינות, אבל בסופו של דבר כחברה קטנה אנחנו צריכים להתמקד. זה היה אתגר עצום לבנות מוצר לשוק האמריקאי. ברגע שנצליח שם, אז המדינה תיעד הבאה היא כנראה יפן, אבל אנחנו נעשה את זה רק אחרי שנרגיש שהצלחנו בארצות הברית.
מה קורה במקרי חירום? סבתא נפלה באמבטיה. צריך להזמין אמבולנס. מה עושים ברגעים כאלה?
כן, אז המוצר הוא לא מוצר חירום. יש מוצרים אחרים, כמו שנטלים מציעים בארץ, או שחל עם נחצני מצוקה. אליקי יושבת במקום אחד פיזי בבית, אין לה יכולת לדעת כל מה שקורה בכל שטח הבית, אבל כן, וגם אנחנו לא רוצים למצב אותה כמוצר לסיכוי של ה-0.001 שמשהו נוראי יקרה, אלא למוצר ל-99.99% של הזמן שהבדידות הנוראית קורית, והפער הדיגיטלי קורה. עם זאת, כמובן, אם אנחנו בטווח שמיעה ומישהו אומר לנו שקרה שהוא צריך עזרה, אז אנחנו מודיעים לאנשי קשר שהוגדרו בתוך המערכת. יש גם אפליקציה לאנשי הקשר, ואנחנו מציעים להם להתקשר 911.
כן, One Star, דבר.
רציתי לדעת אם יש את אותם הדברים שהוא סיפר על אליקיו, אם יש חשיבה לכיוון היישום אצל ילדים.
כן, המוצר אולי הכי דומה לנו בשוק הוא מוצר של חברה בשם Embodied, שעושים מוצר בשם Moxy, מוכוון לילדים על הספקטרום האוטיסטי, מוצר מהמם. אנחנו החלטנו כחברה להתמקד בגיל השלישי, זה דורש המון המון התעמקות להבין את הצרכים הייחודיים של הפלח הזה באוכלוסייה, ואני חושב שאחד ההבדלים הגדולים מול חברות כמו אמזון וגוגל שעושים מוצר גנרי עבור כולם, הוא יכול להיות באמת להעמיק בסגמנט, אבל תסתכלו על זה, מוקסי, מוצר מהמם.
מה באמת, איך אתם באמת ממוקמים בשוק מבחינת מול המוצרים, מול העוזרות הקוליות הגנריות, אלקסה ודומה, אתם משלימים, אתם עובדים ביחד, איך אתם ממוצבים שם?
אז אני חושב שאנחנו משלימים. ל-60% מהמשתמשים שלנו יש אלקסה או גוגל הום בבית, בלי לחשב סירי וכל מיני דברים שבאים בטלפון. ואנחנו רואים שהמשתמש מבין לחלוטין את המקום של כל אחד מהמוצרים בבית שלו. לאלקסה יש לונג טייל של סקילים, שנבות מכיר. יש לה גם...
לאלקסה בעצם יש הרבה מאוד אפליקציות שאפשר לשים עליה, שיודעות לעשות כל מיני דברים.
נכון, ובעיקר אנשים משתמשים בה לטיימר, להדליק אורות, לשאול מה מזג האוויר וכולי.
ואין לך עניין פשוט שאליקיו תדע לעשות גם את זה. ונוותר על אלקסה.
יש את היכולת, הרבה מהיכולות האלה יש. יש יכולת כמובן לעשות תזכורות, הרבה משתמשים בזה בשביל תרופות, כמובן שיש טיימרים וכולי, אבל רק 5% מהאינטראקציות שלנו הם יוטיליטריות, או נותני ערך של, לא יודע איך להגיד את זה בעברית.
לעשות איזה מטלה קטנה ונקודתית. מטלה
בדיוק, בעוד מעל 95% מהאינטראקציות שאנחנו רואים במשתמשים, בעוזרות דיגיטליות הם כאלה. יש להם גם מגוון מוזיקה הרבה יותר עשיר משלנו, אי אפשר להתחרות בזה. ומצד שני, אצלנו אנחנו באמת מנסים לבנות מערכת יחסים, ליצור הקשר ארוך טווח, להבין מה קורה, לשדר אמפתיה, ולא לנסות למכור לך מוצר דיגיטלי או פיזי.
יאללה, דור, איזה כיף שבאת.
תודה רבה.
זה היה נורא מעניין, בהצלחה רבה.
תודה.
Weekly Sync. Weekly Sync.
Weekly Sync.
עד כאן Weekly Sync להשבוע. יש לך בקשה מאליקיו?
כן, דרגו אותנו 5 כוכבים בכל האפליקציות, הפודקאסטים, שתפו לכם חברים, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים, וזה נורא לכיפק לנו.
תודה רבה לדן ברומר הקוסם, שערך את התוכנית, ולשני אבירם שעיצבה את המוסיקה. תודה גם לאמיר פקטור ולאסף פרידמן שהפיקו וערכו. תודה רבה לדור סקולר, האורח שלנו. תודה שבאת.
תודה רבה לנבות וולק.
תודה רבה לתור צוק.
אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, ביום ראשון, בשעה 6:20 בערב, בטוויטר ספייס. תוכלו להאזין בלייב בזמן ההקלטה, ולשמוע איך אנחנו מכינים את הנקניקיות. וביום שני יעלה הפרק הערוך באתר הארץ, ובכל אפליקציות הפודקאסטים.
יאללה, ביי. Weekly Sync.